ערב טוב לכולם. אתה רואה, זה התועלת בלבוא לדרשות לייב, שאם יש תקלה, אתה לפחות שמעת. יש לי עשרות הרצאות שהיו, שבסוף באתי, רק בסוף הלילה התברר שזה לא הקליט. בסוף הלילה, אתה חושב שזה הקליט? אפילו לפעמים שזה דלוק. טוב, נתחיל. בהקדמה של מסילת ישרים של הרמח"ל, הדגש הוא על מידת החסידות. איך אדם מגיע למדרגה של חסיד. וכבר אמרתי, חסיד זה לא אחד שמתלבש ככה עם כובעים וכל מיני מעילים ועושה כל מיני פרצופים כשהוא מתפלל. לא. חסידות, תראו מה הוא כותב, פרק 19, שהגאון מווילנה ראה את הספר הזה, את הפרק הזה, פרק 19, הוא אמר, אור גדול ירד לעולם. תראו מה הוא כותב. חלקי החסידות הראשיים. שלושה. הראשון במעשה. איך אדם נמדד במידת החסידות שלו? במעשים שלו. השני באופן העשייה. יש קודם כל את המעשה עצמו. ב' אופן העשייה, איך אדם עושה את המעשים שלו. והשלישי בכוונה. ככה דרך אגב גם בוחנים את האדם בשמיים. איך אדם מקבל שכר בשמיים? קודם כל, אם עשה את המצווה או לא. זה א', זה הדבר הראשי. אם לא עשה, אז אין על מה לדבר. עכשיו שכבר עשה, עשייה של ראובן ועשייה של שמעון זה לא אותו דבר. בשמיים מחשיבים קודם כל מי אתה. מאיפה באת? מה גודל היצר הרע שלך במעשה עצמו? אחד יש לו יצר שמתנגד לו, השני לא כל כך. לפי הקושי ככה שכר. זה בעשייה. החלק השני, כמו שאמרנו, באופן העשייה. למשל, אדם קונה תפילין. החליט עכשיו להניח תפילין, בר מצווה. איזה תפילין הוא קונה? פשוט, סטנדרט? או שקונה תפילין, מהודר, חוסך שקל על שקל כדי לקנות את הטוב ביותר. מה הוא אומר? אמנם זה יעלה לי כפול, תפילין מהודר וטוב, עם כל ההידורים, אבל זה מצווה של 40-50 שנה, אני אעשה אותה. כל יום, אותי בני וביניכם. יש איזה אחד קנה תפילין ב-1,500 דולר. שומעים? הלך אחרי תקופה, הוא הולך לבדוק את התפילין. פותקים לו את התפילין, אומרים, יש ספק בתפילין שלך. ספק, יכול לקרוא. הוא, איך אומרים? חרב עליו עולמו, לא מספיק ששילם פי שתיים ממה שעולה. עוד עכשיו אומרים לו, יש ספק? הלך לבדיקה אחרת, השני הסתכל על הספק, הכשיר לו את התפילין, בדיעבד. אומר, תראה, עכשיו שכבר עשו את הספק טעות הזאת, כשר. הוא בא לרב אלישיב, שיסתכל על התפילין. איך אומרים? יבוא השלישי ויכריע ביניהם. אז בא הרב אלישיב, מסתכל על זה, אומר, בדיעבד זה כשר. אז ההוא אומר, השתבח שמו. איך אומרים? לא הלך הכסף. על מה הוא דואג עכשיו? דואג על ה-1,500 דולר, על מה הוא דואג? כשהוא עמד לצאת בדלת, הרב אלישיב קרא לו. אמר לו, רגע, מה זה, ככה כל כך פשוט בעיניך? הוא מסתכל עליו, אומר לו, מה? אומר לו, כל החיים שלך אתה רוצה להיות בדיעבד? בספק? כל החיים שלך, כל יום אותי בני וביניכם? כל החיים, תדע, יש לך, איך אומרים, אליה וקוץ בה. זה לא נקי, טהור. יש פה בעיה. בדברים האלה נמדדת עירת שמיים. יש הרבה דברים שכתוב, קדש עצמך במותר לך. היום בזמננו, הלוואי שאנשים יקדשו את עצמם באסור לך. לא במותר לך. היום גם בזה לא מקדשים את עצמם. כל כך הרבה מחללי שבת בראש חוצות, טלפונים, זה, מוזיקה מימין, משמאל, אף אחד לא אכפת לו. אבל אז בזמנם, מי העלה בדעתו להיות מחלל שבת או לעשות כאלה דברים? מי? אז במה בדקו את האדם? שבת כולם שמרו, כשר כולם אכלו, נישואים כולם התחתנו כמו שצריך, יחסים רק אחרי החתונה אצל כולם, אפילו אצל הגויים ככה היה. העולם היה צנוע, התלבשו צנוע. ביזנס היה מילה, עד לפני שתי דורות, אנשים לחצו יד, העבירו סחורות במיליוני דולרים יעלומים בתקיעת כף. אף פעם לא היה מקרים שגנבו אחד לשני וברחו לחול, מה שקורה היום בשוק היעלומים. העולם היה יותר הגון, מילה הייתה מילה, צ'קים לא חזרו, אנשים היה להם כבוד, אנשים לא ניבלו את הפה, לא היה עוד טלוויזיה, לא היה איפה לטנף את העיניים כל היום. אז העולם היה נקי. אז איך ידעו את ההבדל בין סטנדרט לבין צדיק אמיתי? באופן המעשה, זאת אומרת, זה עושה את זה במדרגה כזו, וזה עושה את זה במדרגה סטנדרט. או יש כמה פעמים שכתוב לפני משורת הדין. שבאמת, מעיקר הדין אתה יכול לשמור את מה שמצאת, לפני משורת הדין אומרים לך לך תחזיר. כן? אני אספר לכם סיפור שקרה לי היום. היום קרה לי את זה. אני מקבל היום טלפון אחר הצהריים. בן אדם אחד ממדינה מסוימת בארצות הברית, מעדה מסוימת, אני לא רוצה לתת פרטים שאולי מישהו ישמע את הסיפור הזה וידע על מי אני מדבר, וזה לא נעים כל כך הסיפור, אבל ככה שאני לא נותן את הפרטים אז אף אחד לא יודע, רק אני והוא, שהוא ישמע את ההרצאה הזאת הוא ידע שאני מדבר עליו, אבל חוץ מזה אף אחד לא ידע שזה אני והוא יודעים. אני גם לא יודע מי הוא, אני רק שמעתי את קולו, גם לא אמר לי שם, הוא רק אמר לי מאיזה מדינה הוא. הבן אדם הזה שמע הרצאה שלי בוויבסייט על שלום בית, על תפקיד הגבר בנישואים. מה זה נישואים? איך אדם בא לנישואים שהוא בכלל לא יודע מה זה נישואים ומה האחריות שלו ולצייר את אשתו וכל מיני דברים מסוימים. אחרי שהוא שמע את ההרצאה הזאת, מסתבר שהאדם הזה יש לו עירת שמיים, איך אומרים? מזעזעת, במדרגה גבוהה מאוד. אז הוא הרגיש שריפה בתוך הלב. הוא חשב עכשיו ה-20 שנה שהוא נשוי, אולי הוא לא עשה את מה שמוטל עליו. אז איך אומרים? הוא הזדעזע כל כך שהוא טלפן לי, כדי לבדוק שהוא הבין נכון. תוך כדי השיחה התברר לי משהו שהחזקתי את עצמי לא לפקוט, תאמינו לי. בעיה שתי לפקוט לו בטלפון. הוא מספר לי שהוא התחתן, מהיום שהוא התחתן עם אשתו, אשתו לא נותנת לו לגעת בה, חוץ מפעם או פעמיים בשבוע, שבועיים הראשונים, זהו, 20 שנה היא לא נתנה לו לגעת בה פעם אחת. שום מגע היא לא רוצה. יש לו 3 ילדים, ואף אחד מהילדים האלה הוא לא מייחסים ישירים. זאת אומרת, הכל בעזרה מלאכותית וכאלה דברים. עד כדי כך זה קיצוני. אני שומע את הסיפור, אני מתחיל להסביר לו מה המחויבות של הגבר בחיי הנישואים, ומה המחויבות של האישה בחיי הנישואים. שאלתי אותו אם הוא עומד במחויבויות שלו לתת לה את שערה כסותה ועונתה. אומר שהלוואי שהיה יכול לתת לה את עונתה, אבל שערה וכסותה הוא נותן לה. והוא עושה את זה. אמרתי לו, אחד המחויבויות של האישה בחיי הנישואים זה להציל את בעלה מהחטא. אישה שלא נותנת לבעלה לגעת בה, היא גורמת במו ידיה שבעלה יעשה עבירות חמורות ביותר, כגון זרה לבטלה או בגידה, שילך עם אישה אחרת. אמרתי לו, לצערי, אשתך לא מקיימת את חלקה בנישואים, ובתורה לא כתוב שאתה צריך לסבול, לא כתוב שהאדם יסבול כל החיים שלו, אז יש לך את הבחירה, למרות שיש לך ילדים ואתה מרגיש צער עליהם והם עדיין ילדים וכו', אתה לא, אין עליך שום חיוב בשמיים להישאר ולסבול ככה, במיוחד שמי יודע כמה עבירות אתה עושה בגללה. מה הוא אומר לי? קיבלתי צמרמורת, ועכשיו אותו דבר יש לי עכשיו את אותם צמרמורת. הוא אומר לי, לא, דווקא בזה לא נכשלתי. שומעים? 20 שנה הוא נשוי עם אישה בבית, היא לא נתנה לו לגעת בה, לא בגד בה פעם אחת, ולא הוציא זרע לבטלה 20 שנה. אמרתי לו, אתה במדרגה של יעקב אבינו, אם הייתי לידך הייתי בא עכשיו שתיתן לי ברכה, ואין לי בכלל ספק, אמרתי לו, שכל בן אדם שיקבל ממך ברכה, כל הברכות שלך יתקיימו. היחיד בהיסטוריה שהחזיק מעמד כמה שנים, מה, יוסף עם אשת פוטיפר? היה לו כמה ניסיונות, אבל זה לא היה 20 שנה. 20 שנה, וזה לא היה בדור של היום. היו אנשים אחרים פעם. אתה מכיר מישהו בעולם הזה? 20 שנה חיים בחורה בתוך הבית, והיא לא נותנת לו לגעת בה, והוא לא נכשל? אומר לי, לא, בדבר הזה לא נכשלתי. הפוך, הוא היה צריך להגיד לי, כן, אתה צודק, אני נכשל בגללה. לא, רק אחרי החתונה היא נתנה לו לגעת בה פעם או פעמיים, זהו. זהו, הוא לא נוגע בכלום, היא לא נותנת, היא לא נותנת.
למה?
אז הילדים, אמרתי לכם, זה בהכל בהזרעה מלאכותית. למה? זה שאלה ארוכה. אני לא רוצה לספר לכם עכשיו חצי שעה שיחה שהייתה לי איתו, כן? יש לזה סיבות לדברים האלה. נתתי לו את כל האפשרויות שייתכן מה הסיבה. והפניתי אותו לאיזה מישהו שם, לרב אחד במקום הזה שהוא צדיק. וכמובן, הוא צריך גם, צריך גם טיפול פסיכולוגי. יש פה, יש דברים בגו, זה לא דבר טבעי. בקיצור, אבל הזדעזעתי, תראו מה זה, מדרגה של בן אדם. שומעים? מדרגה של בן אדם. הוא אמר לי, אני פוחד פחד מוות מזה. בשום פנים ואופן לא יסכים כזה דבר. אמרתי לו, תראה מה זה, יעקב אבינו, כמה משבחים אותו, שבגיל 86 הוא הוליד את ראובן, מה התורה אומרת? שהוא נתן לו את הברכות, אתה ראשית עוני. עון זה הכוח של הגבר, דהיינו הזרע. מה הוא אמר לו? אתה טיפת זרע הראשונה שיצאה ממני, ראובן. הוא היה בן 86, העולם היה אחר, לא להתבלבל. היום אדם בן 86 בקושי קם מהכיסא. יעקב אבינו עוד היה, איך אומרים? כוחו במותניו. עולם היה אחר, התוואים השתנו. הגמרא מביאה שיש רב אחד, רב אחד היה הולך והיו שניים מהתלמידים מחזיקים אותו. והרגליים שלו כזה רופפים על הרצפה, בקושי הוא עומד על הרצפה. כי אם יכול, הוא לא יכול ללכת, אז הם לוקחים אותו לכל מקום. יום אחד הייתה איזה שריפה, משהו, או שבא איזה חיין רע על העיר, וכולם התחילו לרוץ, פתאום הרב הזה התחיל, הרים את שניהם והתחיל לרוץ. אז הם תוך כדי רע, אומרים לו, מה זה, אנחנו סוחבים אותך שנים, ואתה ככה, כמו אריה, התחלת לרוץ? מה זה? מה הפשט? אומר, אני שומר את כוחי לסוף ימי. בקיצור, תשמעו טוב. איך הקדוש ברוך הוא משלם לאדם שכר בשמיים? דבר ראשון, שמסתכלים אם עשית את המצווה או לא. זה א', תזכרו, שיהיה לכם סדר בראש. דבר שני, מי אתה, מה אתה, מאיפה באת, איזה חינוך קיבלת, איזה בית גדלת, איזה סביבה התחנכת, מה גודל היצר הרע שלך, כל זה קובע כמה קושי יש לך במצווה, כן? לא כל אדם יש לו אותו קושי באותה מצווה. דבר שלישי, אם הידרת במצווה או שאתה קמצן? אתה מחפש את הכי זול. איך אלה שבאים לקנות לילדים שלהם תפילין לבר מצווה, מה הם אומרים בחנות? תביא לי את הכי זול שיש. מביאים להם תפילין מקרטון. אתה עושה ככה, נשבר. מקרטון, זה בכלל לא מאור. ואם זה מאור, מי יודע איזה אור, השם ירחם. אתה לוחץ, זה נשבר. שוקל כמו נוצה, לא שווה. כלום. שלא לדבר על הפרשיות בפנים, איך זה נראה, שהם כאילו כתבו את זה בעיפרון.
אבל זה לא קשה.
ב-90% מהמקרים זה לא כשר, וגם אם זה כשר, זה כשר במדרגה של בושה. בושה, כן? אתם יודעים מה זה בושה? קודם כל אני אגיד לך משהו שהרבה לא יודעים. עד לפני 15 שנה בערך, כמעט כל התפילין והמצוזות שהיה בעולם היו בספק או שפסולים. רק ב-15 שנה האחרונות, בגלל שיש המון בעלי תשובה, והשוק הזה, איך אומרים, עבר אפגרייד, שדרוג רציני, הרמה של התפילין והמזוזות עולה בהדרגה. עדיין יש רמה גבוהה ורמה סטנדרטית, ברור. ורוב התפילין הם עדיין סטנדרט, אבל לפחות הם קשרות. פעם היה קשה. חוץ מזה יש הרבה מתחזים. יש כל מיני ערבים שכותבים תפילין, יש גרפיקאים שהם בכלל מחללי שבת ולפעמים כותבים בשבת, והפרשיות האלה מסתננות לתוך שוק הסתם, ספרי תורה ותפילין ומזוזות, כן? ויש אפילו בחורות פרוצות שעובדות, נערות ליווי שכותבות כדי לעשות השלמת הכנסה. וואו. עד כדי כך. לכן מי שקונה תפילין מחנות, סליחה שאני אומר את זה, אבל זה מעשה טיפשי מאוד. מעשה טיפשי מאוד לקנות תפילין מחנות. למה? אם בעל החנות הוא מאוד מאוד ירא שמיים, אדם שיקפיד, הוא לעולם לא ימכור אצלו משהו לא טוב, אז בסדר, 100%. בעיה שבחנויות סחורה עוברת, איך אומרים, כמו חול, מכל מיני מקומות, מכל מיני סוחרים, ובעל החנות הוא לא תמיד פותח לבדוק מה מכרו לו, סומך על מה שמספרים לו. זה כבר עובר יותר מדי ידיים כדי שבעל החנות יישבע שזה מעודר. אני למשל, אם לא הייתה לי ברירה והייתי צריך לקנות תפילין מהחנות, הייתי אומר לבעל הבית, בתנאי שאתה נשבע שהתפילין האלה מהודרות, ואם זה לא מהודר, כל האבון עליך. ואז הוא היה אומר, לא, מה חס וחלילה, מה פתאום, מה, איך אני יכול להתחייב כזה דבר, אז מה אתה מוכר? הבנת? אז זה הנקודה. אבל היום צריך להיות זהירים, צריך מאוד מאוד להיות זהירים, מאוד מאוד להיות זהירים, אני אומר לכם, מאוד מאוד להיות זהירים. בקיצור, אז הוא ממשיך ככה, אז אם הידרת במצווה או לא, והדבר האחרון, הכוונה שהיה לאדם בזמן המצווה, מה הכוונות שלו? הוא עושה מצווה כדי להתגאות? הוא עושה מצווה כדי לשמח את הקדוש ברוך הוא? הוא עושה מצווה כי הוא גאה להיות יהודי והקדוש ברוך הוא מצווה מלשון ציווי? ויש עוד משהו שמקבלים עליו שכר בשמיים. מה יצא מהמצווה שלך? אף על פי שזה לא בידיך, זה כבר לא בידך, זה איך אומרים בונוס. אתן לך דוגמה. יהודי נתן 100 דולר לרובן. יהודי אחר נתן 100 דולר לשימון. רובן הלך ב-100 דולר האלה, קנה 6 ספרים של הלכה ותורה ומוסר. ישב, גמר אותם 4-5 פעמים, כל ספר למד. זה מה שיצא מה-100 דולר של היהודי הראשון. ההוא עם ה-100 דולר הלך טרף כמו בלון, הלך, אכל, שתה קצת בירות, אכל קצת אוכל לא כשר, לא ברך, לא כלום, לא ברכת המזון. זה מה יצא מה-100 דולר שלו. וההוא באמת ריחם עליו, הוא חשב שהוא עני, אז הוא עזר לו. עכשיו באמת זה לא בידו, מאיפה ידעתי שהוא מתחזה? לא ידעתי. אבל מה יצא מהמצווה, מקבלים על זה שכר. מכאן אנחנו רואים שצריך זכות לעשות את המצוות ושייצא מזה תועלת. הנביא ירמיה אמר לקדוש ברוך הוא שיש אנשים שהם קמצנים והם לא אוהבים לתת צדקה ולא אוהבים לעזור לאף אחד. הם רק צדיקים בכסף של מישהו אחר. שזה מגיע לכיס שלהם, הם מאוד מאוד ברזל. אומר הנביא לקדוש ברוך הוא, אם פעם אחת תקרה תקלה שאותו קמצן יסכים סוף סוף לתת איזה צדקה, פעם אחת תקרה תקלה, כן, זה אני אומר כך בלשון הלצה, כן? אם בטעות תתחפף עליו דעתו, ופתאום קרה איזה טעות והוא הסכים לתת איזה שטר, תדאג! אומר לקדוש ברוך הוא, תדאג! שזה יגיע לידיים של איזה רמאי, שגם לא יהיה להם זכות מהמצווה. איך הוא אומר את זה? אכשילם בבני אדם שאינם הגונים. ולכן תדעו דבר אחד, שכבר החלטת לתת צדקות, לפי מה יצא מהצדקות שלך, אתה גם יודע כמה אתה רצוי בשמיים. יש למשל, אני מסתכל בעצמי, אני רואה על החיים, אני מסתכל אחורה. אני ראיתי איזה זוג אחד, שהשם זיכה אותי להחזיר אותם בתשובה, בעל ואישה. והזוג הזה באו כמה הרצאות, אז בימים שדיברתי בבית גבריאל כל שבוע, הם באו כמה פעמים, חזרו בתשובה, התחזקו, מאוד התחזקו. פתאום, יום אחד הם באים, אומרים לי, תשמע, עשינו לך ובסייט. לא ידעתי מה זה ובסייט אז, לפני 7 שנים. ידעתי, יש ובסייט, לא חשבתי שאי פעם אני אעשה לעצמי ובסייט. עשינו לך ובסייט. עכשיו תיתן לנו את כל ההרצאות שלך מוקלטות, תקנה איזה מכשיר טוב שמקליט באיכות טובה, אתה תיתן לנו את ההקלטות ואנחנו נדאג לכל השאר. זה כל מה שהם עשו. כמה עלה להם הוובסייט? אולי כמה מאות דולרים עד היום? לא יודע כמה. אפילו תגיד $1,000 במשך כל השנים. כלום, סכום מזערי. כמה זמן הם משקיעים בזה בחודש? שעה בחודש? שעתיים בחודש? לשים את ההרצאות בחודש? כמה זמן לוקח לעשות אפלוד ודאונלוד? זה לא ביג דיל, גם זה לא יושבים ועכשיו מזיעים, לוחצים על כמה כפתורים והמחשב עובד כל הלילה. שומעים? עכשיו האנשים האלה באו ועשו מצווה מכל הלב, לא ביקשו מהם, רצו לזכות את כל הציבור שישמעו את הדרשות, והקדוש ברוך הוא נתן להם את פרס שאין לו בכלל, אי אפשר בכלל להתחיל לדמיין אותו. רק מאלפי אימיילים שקיבלתי עד היום מאנשים שחזרו בתשובה מהוובסייט, אלה הזוג הזה בעולם הבא יושבים ליד אברהם אבינו, אין לי בזה ספק בכלל. קנו את עולמם בשעה וב-200 דולר או 300 דולר. אנחנו נעשה 100 מיליארד מצוות בזהה ובלשבור את הגב, לא נגיע למדרגה שלהם, של האנשים האלה. למה? זכו בפרס. יש עוד הרבה אנשים שנתנו מיליונים לצדקה, ולא הם מגיעים למיליונית ממה שהזוג הזה הרוויחו. או קחו אותו ראיין איתיים, האחים ראובן ושימון, יום אחד באים אליי, גם כן התחזקו בשיעורים אז בבית גבריאל, בכלל היה גל גדול מאוד שם, היה ברכה, באור נתן או בית גבריאל, יום אחד הם אומרים לי, אתה כל הזמן מדבר על החזרה בתשובה, זיכוי הרבים, זיכוי הרבים, שכל אחד מחויב. אנחנו, יש לנו עסק של מחשבים, הם אומרים לי. אנחנו מתקנים מחשבים. יש לנו כבר אנשים שעובדים בשבילנו. יש לנו את המחשבים. כל מה שאנחנו צריכים זה מצלמה טובה. אנחנו נשיג מצלמה טובה, נצלם את השיעורים שלך פה ונכניס אותם בוויבסייד. אכפת לך? אמרתי להם, אכפת לי? אשריכם שחשבתם על זה. בואו נתחיל. עשינו איזה 20 וכמה הרצאות צילמנו. פתאום הם אומרים לי, בואי נשמע, אנשים בעיר מדברים על זה. זה מתחיל לתפוס תאוצה. אמרתי, יאללה, בואו נכניס עוד רבנים. התחלנו להכניס רבנים, היום יש קרוב ל-200 רבנים כבר שם. ככה זה התחיל. 3 שנים היום, יש מעל מיליון שעות תורה שאנשים לומדים באתר הזה בשנה. מעל מיליון, הם בדקו את המספרים, עברת מיליון שעות בשנה. כל האנשים ביחד שנכנסים ומורידים ושומעים, מעל מיליון שעות. כמה הם השקיעו בזה? קנו 20 מצלמות, את המצלמות אנשים תרמו. הם רק הלכו לאנשים שיתרמו את המצלמות. הם נותנים למרצים העיקריים מצלמה שלהם. שאר המרצים, הם שולחים מישהו שיצלם אותם פה ושם, ולאט לאט זה עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה עוד מרצה, זה עוד רב של בית הכנסת. גם הרבנים קיבלו פרסומת בזכותם. יש רבנים, אף אחד לא ידע מי הם. פתאום הם נכנסו לשם, פתאום כבר יודעים, בברוקלין יש איזה רב כך וכך נותן יופי של שיעור, באים לו פי כמה אנשים. ונהיה מהפכה בניו יורק ואפילו בישראל, במקומות מסוימים בישראל, אנשים יושבים ושומעים שם הרצאות, כמעט אין אחד שלא מכיר את האתר הזה היום. זה אחד האתרים הכי חמים בעולם. זה מדורג בטאפ של ה-99%. אז מה אתם רואים מפה? שלפעמים בן אדם עושה פעולה לכאורה קטנה מאוד. נכון, שהיה להם הרבה כאב ראש, ולטפל בכל כך הרבה הרצאות, זה המון עבודה. זה כבר נהיה ביזנס לכל דבר. אבל עצם זה שהם באו עם רעיון ויזמו משהו, והקדוש ברוך הוא ראה שבאמת הם עושים את זה לשם שמיים, בום, קנו את עולם העם. זה, אין, אי אפשר להסביר את זה, זה חשבונות שמיים. מי יודע איזה נשמות הם, מי יודע למה הם התגלגלו בעולם. כן, שני אחים. אחד מהם בעיקר עושה את רוב העבודה, השני... היום פחות, אבל לא משנה, הם באו והתחילו את זה ביחד, הם פה במיין סטריט. תעברו פה, תראו אותם, כמה בלוקים מפה. והם התחילו את הכל, וגם הם כבר מסודרים מעכשיו ועד מיליון שנה קדימה, מכמות הזכויות שנכנס להם לחשבון כל יום. להבדיל, פעם שמעתי בחדשות שהזמר הזה פול מקרטני, שמעתם עליו? זה מהחיפושיות. נכנס לו לחשבון כל יום $1,000,000 רק מההשמעות של השירים שלהם. כל יום נכנס לו לחשבון מעל $1,000,000 ממה שמשמיעים את השירים של החיפושיות בכל התחנות בעולם. זה בלי כל העסקים שלו והרווחים האחרים שיש לו. זה קבוע. הוא רק התעורר, אמר מודה אני לפניך, הופ, נכנס לו $1,000,000 לחשבון. טוב, אה? מתאים לך חיים? לא שכנעתי אותך, אני רואה. אז הם יש להם...
כסף זה
אבל אבלים. אבל אבלים, ברור. אבל אבלים, הכל אבל. זה מה שכתוב. אבל אבלים, הכל אבל. מצד שני כתוב, והלכו אחרי האבל ויהבלו. שומעים? טוב, נתקדם. תראו מה הוא כותב. קיום כל המצוות בכל הדקדוקים שבהם. שומעים? עד מקום שיד האדם מגעת, עד המקסימום שאתה יכול. שומעים? איך אומרים? אדם מנסה להגיע עד למעלה, עד לקיר, עד איפה שאתה רק יכול להגיע, עד לשם החיוב שלך קיים. ואלה שקראום חכמים שירא מצווה. שומעים? ואז הוא מתחיל להיכנס לכל העומק של המצוות, שזה דברים עמוקים מאוד, אחרי שהגאון מבין הרע את הפרק הזה, ירד אור גדול לעולם. אספר לכם סיפור, תראו מה זה השגחה. יש איזו אישה אחת, ניצולת שואה. היא עובדת באיזה ארגון של חסד. היא עובדת בארגון של חסד. יום אחד היא מקבלת קריאה ללכת לאיזה אישה אחת שילדה חמישייה. חמישייה, האישה הזאת ילדה. חמישיית ילדים, ואין לאישה הזאת מספיק כסף. עכשיו תטפל בחמישה ילדים, רק החיתולים זה משכנתה. חמישה ילדים, זה עובר מחיתול לחיתול, כן? בקיצור, אז היא אומרת, בבקשה, תלכי, תעשי סבב, תעשי כספים בשבילה, וגם לעזרי, אם את יכולה לעזור לה בבית קצת וזה. אז היא מגיעה לבית למסור לה את הכסף שהיא אספה, היא נכנסת לבית והיא רואה תמונה על הקיר. היא שואלת אותה, מי זו בתמונה? היולדת אומרת, זאת אמי, זה אמא שלי. היא אומרת לה. ואז התברר, מה מתברר שם? מתברר שבגטו היו חמש בנות. חמש בנות. והחמש בנות האלה נגזר עליהם, רצו הגרמנים להוציא אותם להורג. אז האישה הזאת שהיא עכשיו על הקיר בתמונה, היא רצה להציל אותם. היא באה לגרמני, אמרה לו, אני צריכה אותם לעבודה, תשאיר לי אותם, תהרוג אותם עוד כמה ימים, לא עכשיו. אני חייבת אותם לעבודה. היא התחילה להשתדל, רצה, ממש התחננה, והיה איזה קאפו אחד יהודי שהיא באה אליו, שהיא שכנע את הגרמני שיעזוב אותם, והצליחה שהיא צריכה אותם. היא הצליחה לשכנע אותו שהיא צריכה אותם. אז היא אמרה, לפחות תשאיר לי אותם עד שיבואו חדשים למחנה במקומם. היא אמרה, עד אז הם כבר ישכחו מזה, כן? זה היה החשבון שלה. והנה, אחרי שאלה הסכימו, כן? האישה הזאת שנכנסה, היא רואה את התמונה, היא אומרת לה, עכשיו אני מבינה את החלום שהיה לי בלילה. זאת שהביאה את הכסף. היא אומרת למה? היא אומרת, היה לי חלום חמישה תמורת חמישה. לא הבנתי מה זה החלום. כמה פעמים חלמתי את החלום הזה? 5-4-5. חמישה ועד חמישה. מה מתברר? שהאימא שלה הצילה חמישה, והאישה הזאת שבאה להביא את הכסף היא אחת מאותם חמישה שהיא הצילה. והיא חלמה בלילה חלום חמישה תמורת חמישה, ושהיא באה, מתברר שהבת של הזאת היא ילדה חמישה, כנגד החמישה נפשות שאימא שלה הצילה. מידה כנגד מידה. הצלת חמישה ממוות, נתנו לבת שלה, נתנו לה חמישה נכדים. ממש פלא. והיא חולמת חלום חמישה תמורת חמישה, והיא לא מבינה למה. פתאום היא מקבלת קריאה, תלכי לבית הזה, אישה ילדה חמישייה, היא באה לשם, היא רואה את התמונה, והיא זאת אישה אחת הניצולות. גלגלו משמיים שהיא תביא להם את הכסף עד לשם. פלא פלאים, זה לא יאומן. ממש לא יאומן. תראו, יש דברים שכתוב עליהם, מעוות לא יוכל לתקון. ברגע שעבר זמנו, בטל קורבנו. אדם פספס קריאת שמה בבוקר, גמרנו, הגיע 9 ומשהו עכשיו בלוח, הלך הזמן. הוא רוצה עכשיו להגיד 10 פעמים, כנגד הפעם הזאת שהוא פספס, לא קם בבוקר, שכח, הטרידו אותו, אז הוא באמת, עד שהוא בא לבית הכנסת כבר עבר הזמן, שכח לשנות את השעון, לא יודע, כל מיני סיפורים, כן? עכשיו הוא אומר, אתה יודע, ריבונו של עולם, אני אגיד את זה 20 פעם, בשביל הפעם הזאת שפספסתי, כי עכשיו עברו כמה דקות ונגמר הזמן. לא יעזור. ה-20 פעם האלה שהוא יגיד עכשיו, לא ייתנו לו את השכר של הפעם בזמן. זהו, עבר הזמן. אותו דבר תפילה. אדם שכח להתפלל, למחרת בצהריים הוא נזכר, וואו, לא התפללתי אתמול. הלך השכר, גמרנו, אי אפשר להחזיר את זה. יש מצוות שאפשר עוד לתקן. אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. אבל יש מצוות שכבר אי אפשר לתקן. זה נקרא מעוות לא יוכל לתקון. למשל, אדם שיש בידו משהו ששייך למישהו אחר, ועוד הוא לא יחזיר את זה. כל רגע שהדבר הזה אצלו, האדם הזה חי בעבירה. כל רגע. מתי העבירה הזאת תסתיים? ברגע שהוא יחזיר את החפץ העבוד הזה לבעל החפץ, ויגיד לו, הנה, סליחה ומחילה, סליחה שהחזקתי את זה אצלי, תמחל לי. והוא אמר לו מחול וקיבל את זה חזרה, אז העבירה הזאת היא נמחקה. למרות שיש על זה מחלוקות, אם היא נמחקה למפרע מהרגע שהוא גנב את זה, או היא נמחקה מעכשיו והלאה. יש על זה שאלות, זה לא פשוט. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. כתוב שמצווה הבאה בעבירה אינה עבירה, אינה מצווה, סליחה. מצווה הבאה בעבירה אינה מצווה. מה פירוש? מצווה שעשית על ידי עבירה היא לא עבירה. היא לא מצווה. למשל, אדם עכשיו גנב ארבעת המינים. בתורה כתוב, קחו לכם, שאתה צריך להיות הבעל בית של ארבעת המינים. לא בלולב של בית הכנסת, זה לא יוצאים לידי חובה. או בלולב של חבר שלך לא יוצאים לידי חובה, אלא אם כן נתן לך את זה מתנה לכמה דקות. ואז החזרת את זה אליו, כן? מה זה, הציפורים הגיעו לשיעור? בקיצור, שומעים? בקיצור, עכשיו אדם שנהנה על אולב גנוב, לא יצא לידי חובה. אחר כך מביאים סיפור, יש אדם שיש לו בן. מה הוא צריך בשביל לקיים מצוות ברור ורבו? בת. הוא צריך בן ובת לפחות. אין לו עכשיו אישה. הוא לא מצליח להתחתן. הוא מת לקיים את המצווה. הוא מנסה, זאת לא רוצה אותו. מנסה, זאת לא רוצה אותו. מנסה שם, זאת לא רוצה אותו. אחד סיפר לי בדיחה לצחיקה אתמול. הוא אומר, בא איזה אחד נתן דרשה, הוא אמר, רבותיי, אתם צריכים להיזהר משני סוגי אנשים. בלי להיפגע באופן אישי, זה סתם בדיחה, כן? תיזהרו מג'ינג'ים ותיזהרו מקרחים. אז אחד אמר, קרחים בסדר, אבל למה... אומר, לא, ג'ינג'ים בסדר, אבל למה קרחים? אומר, ג'ינג'י אני מבין, כי כתוב שהג'ינג'ים הם חמי מזג. אבל למה קרחים? אומר, אולי הם היו ג'ינג'ים. בקיצור... זה טוב, זה... התעורר גבי סוף סוף. בקיצור, אחד אין לו אישה, לא רצה אותו. מה עשה? הלך אנס מישהי, נכנסה להיריון, ועכשיו נולד לו בת. יש לו כבר בן מהנישואים שלפני שהוא התגרש. הלך אנס איזה מישהי בכוח, עשה עבירה חמורה מהתורה, ונולד עכשיו בת. מה נחשב עכשיו? הבת הזאת שלו או לא שלו? שלו. נחשב לו שקיים מצוות פרו ורבו?
לא.
מה אתם אומרים?
לא.
למה לא?
כי זה לא שייך לאישה האורגנלית שלו.
גם אדם שמביא ילד מחוץ לנישואים, זה ילד שלו. בלי חתונה. אדם עכשיו יש לו חברה, נולד להם ילד.
זה כמו
הנישואים
בשבת בבית כנסת.
בגלל
שהוא
לא
עשה עם אותה אישה.
פשוט עשה פה עבירה וזהו.
רבותיי, רבותיי, תשמעו טוב, תשמעו טוב. אומרת התורה שאדם כזה קיים את המצווה, נחשב לו פרו ורבו. עכשיו אני שואל שאלה, אם אמרת לי כלל, יש כלל ביהדות שמצווה באה בעבירה אינה מצווה, יש לך עבירה יותר גדולה מאונס? הרי המצווה הזאת באה דרך עבירה, אז למה היא לא עבירה שמבטלת את המצווה? למה נחשב לא מצווה? זה שהילדה שלו ברור, הוא אבא, הוא הביא אותה לעולם אפילו באונס, אבל למה נחשב שעכשיו הוא מקיים מצוות פרו ורבו? נכון, הוא מקבל עבירה של אונס, לא לטעות, עונש על האונס ודאי הוא מקבל, אבל למה זה נחשב? אז אני שואל, למה זה נחשב לא מצווה? כי זה הרי בא דרך עבירה, לא? מה אמרנו? מצווה הבאה בעבירה אינה מצווה. נו, מה אתם אומרים? אומרת התורה יסוד בהאי עידנה. מה זאת אומרת? מתי המצווה אינה נחשבת מצווה? כשהיא באה בעבירה, שהמצווה והעבירה הם באותה שנייה. אז העבירה מבטלת את המצווה. אבל כאן העבירה הייתה היום, והמצווה תהיה רק בו 9 חודשים. מתי מתחילה המצווה שנולד הילד? המצווה היא לא לעשות את הפעולות להביא את הילד לעולם, לא. המצווה היא שיש לך עכשיו ילד, שהוא נולד מתחילה המצווה. ומה הראיה? אם המצווה הייתה להביא אותו לעולם, אז אם הוא היה מת לו עלינו, עדיין קיימת את המצווה. כן? כמו נרות חנוכה, הדלקת, הרוח קיבוץ החנוכיה, נחשב לך מצווה. כבתה אין זקוק לה, כתוב. כבתה, עזוב אותה, נגמר. עשית את המצווה. אפילו שצריך שמדלקו מעל חצי שעה וכו'. אותו דבר פה. אם המצווה הייתה להביא את הילד לעולם, איך שהוא נולד, קיימת, נגמר. עכשיו מת, קיימתי. מציאות לא ככה. אדם היה לו 9 בנים, 9 בנות, ולא עלינו, נגיד, טסו כולם לאיזה חתונה משפחתית והתרסק המטוס. והלכו כולם. עכשיו הוא כבר בטוח שהוא קיים, ויש לו, הוא, קיימתי כבר 9 פעמים את המצווה. בטלה ממנו המצווה. אין לו מצווה. הוא הולך לעולם הבא, אין לו את המצווה הזאת בידו. רואים שזה מציאות. אתם רואים שיש כמה מהמצוות שהן לא 100% בידו של האדם. יש הרבה מצוות שהן לא בידך. לא בידך. למשל, אדם רוצה לגרש יונה מהקן ולקחת את הגוזלים. הוא הולך ביערות, מחפש, לא מצא. לא מצא, כן. חיפש, חיפש פה, חיפש שם, לא יודע. לא התמזל מזלו. אז בגלל זה הוא לא, אחד הולך 5 דקות פעם אחת ביער, רואה כן. תפס, מגרש את היונה, לוקח את הגוזלים, קיים את המצווה. כן? יש כל מיני, אדם נולד, לא עלינו אימום, אין לו ידיים. הוא לא יכול להניח תפילין. נכון שנחשב לו כאילו הניח, אבל במציאות הוא אף פעם לא הניח. יש מצוות שזה לא בידך, גם לכל דבר צריך זכות. אי אפשר לקחת את זה כמובן מאליו. אומר הרמח"ל ככה, כל מה שבאתי הוא רק לרענן לאנשים, לרענן לאנשים את הזיכרון, מה תפקידם בעולם. ותראו איך הוא מתחיל את ספרו, רבותיי. שימו לב לכל מילה ומילה, בבקשה, לא לטעות. קודם כל הוא מביא פה בהקדמה, אמר רבי פנחס בן יאיר, שומעים? תורה מביאה לידי זהירות. זהירות מביאה לידי זריזות. זריזות מביאה לידי נקיות. נקיות מביאה לידי פרישות. פרישות מביאה לידי טהרה. טהרה מביאה לידי חסידות. חסידות מביאה לידי ענווה. ענווה מביאה לידי יראת חטא. שומעים? זה הולך לפי סדר המדרגות. יראת החטא מביאה לידי קדושה. קדושה מביאה לידי רוח הקודש. רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים. והנה, שומעים, לפי זה יש כאן סודות עצומים. מה אתם חושבים? אפשר להסביר את זה בשעה שיעור? אפשר שנה רק לדבר על הברייתא הזאת של רבי פנחס בן יאיר. אבל דבר אחד אפשר להבין מפה. אם אדם אין לו יראת חטא, הוא לא שווה גרוש. כל החיים שלו זה כצל עובר. והרבה היום בדור שלנו, השטן עשה לנו תרגיל גאוני. השטן עשה לנו תרגיל גאוני, עבד על כולנו בעיניים. על כולנו כמעט. איך הוא עבד עלינו? יצא מנורמה כזאת בציבור היום, שכל דרשן שמעיז לקרוא את התורה ולהגיד מוסר, ישר מסמנים אותו כמפחיד. זה מפחיד זה. מפחיד. הפחדת אותי, מפחיד, קיצוני. היום אי אפשר, היום דרשן פוחד להגיד כלום. כל מה שהוא רק רוצה לקרוא מהתורה, לא כדאי להגיד את זה. למה? יגידו עכשיו, הייתה הרצאה מפחידה, חבל שבאתי. למה? אנשים כל כך רדודים, כל כך רוצים לחיות בשקר וב... איך אומרים? הנה מה טוב ומה נעים. רוצים שהכל יהיה טוב ונעים. לא חשוב שזה לא אמת. לא חשוב שהם מסכנים, לאיזה כיוון הם הולכים. דיה לצרה בשעתה. אבל העולם זה לא צחוק, רבותיי. כל רגע שאדם לא מתקדם, הוא יורד. פעם אמרתי, יש איזה שיר מאוד מפורסם שכתב רבי נחמן מברסלב. מה השיר? כל העולם כולו גשר צר מאוד. כולם שרים את זה. תגידו לי בבקשה, למה הוא אמר כל העולם כולו גשר צר מאוד, ולמה הוא לא אמר כל העולם כולו דרך צרה מאוד? למה גשר? כל העולם כולו גשר צר מאוד. למה הוא לא אמר כל העולם כולו דרך צרה מאוד? אותו עיקרון. למה דווקא גשר?
אתה יכול ליפול מהגשר.
גם מהדרך אפשר ליפול, אם יש ודי.
גשר בין מקום למקום.
נו, גם דרך היא בין מקום למקום. גם דרך, ממונסי לקווינס, 3 שעות טראפיק.
בין העולמות.
הסיכונים בגשר יותר חזק. יותר
גדולים. לגשר בין מקום למקום.
שמעו טוב למה. דרך, כשאדם עייף, מה עושה? יוצא לצידי הדרך, נח. אפשר לעמוד שעתיים לישון, לא קרה כלום. עומדים, נחים. גשר, אין רגע שאפשר לעמוד. חייבים כל הזמן להיות בתנועה. אתה עומד, הורגים אותך, פאפ, צפצופים, הרגו אותך. מה אתה עכשיו, נחת לנו בגשר? אין זמן לנוח, זה המסר פה. יהודי חייב כל הזמן להיות בתנועה, רגע אחד הוא נרדם, הוא מתחיל ליפול. שומעים? בעולם הזה, פעם ישבו חכמי חלם, היה חור בגשר, כל מכונית שמגיעה לחור נופלת למים. אז ישבו הוועדה של חכמי חלם לראות איך פותרים את הבעיה. בסוף הגיעו למסקנה שצריך לבנות בית חולים למטה, שכל מכונית שנופלת יחלצו את הנהג ויטפלו בו. מה אתם אומרים? לא היה עדיף לסגור את הגשר? עכשיו אתם צוחקים על חכמי חלם, אבל אנחנו פי מיליון יותר גרועים מהם. פי מיליון יותר גרועים מהם. אתן לכם דוגמה. פעם היה ועדה ליום האיידס בעולם. יום האיידס. מעל 100 מיליון איש כבר יש להם איידס בעולם. כל כך הרבה, יש כמה מיליונים שכבר מתו מהמחלה. זה ממשיך להתפשט, למרות שהמציאו כל מיני מונעים ומעכבים וכל מיני כאלה דברים שמקלים קצת את החיים. המדע מתקדם, עדיין אין תרופה למחלה ולעולם לא תהיה. לא תהיה תרופה למחלה הזאת. רק יכולים, איך אומרים, במקום שימות תוך 5 שנים, אז ימות תוך 15 שנה. אבל זהו זה, זה אין עוד מה לעשות. בקיצור, ביום האיידס העולמי התחילו ללמד, הגיעו למסקנה שחייבים ללמד את בני הנוער איך לעשות יחסי מין מוגנים, כדי שהמחלה הזאת לא תמשיך להתפשט. שומעים? במקום להגיד להם, רבותיי, יש דין ויש דיין, יש בורא לעולם, ובתורה שלו כתוב אסור לגעת אחד בשני, אנחנו לא בעלי חיים, אתה רוצה, תתחתן, יש לך את אשתך, אין שום בעיה. אבל אתה רוצה לחיות כמו בעל חיים, זה מה שיקרה לך. אתם יודעים כמה מחלות מין יש? מעל 100. מכירים איזה 2-3 אנחנו, שהן הנפוצות. אין סוף למחלות מין. פעם ראיתי את הרשימה, נהיה לי סחרחורת. לא יאומן כי יסופר. ורובם אין להם תרופה. כמעט כולם. לאף אחד מהם כמעט אין תרופה. מי שקיבל את זה, גמרנו. בת זוג שלו, איך אומרים? נפלה יחד איתו. Fell in love with him. כן? אומר הרמח"ל, יסוד, כל מילה פה זה מיליארד דולר. כל מילה. רק צריכים להבין טוב לעומק. מי שלא מבין, שירים את היד. יסוד החסידות ושורש העבודה. יסוד זה הבסיס, כן? הבסיס של החסידות בעולם הזה ושורש העבודה, השורש של העבודה של האדם בחיים הזה, הרי כתוב אדם לעמל יולד. איזה עמל? מה השורש של העמל הזה? שומעים? התמימה. מה זה תמימה? מושלמת. כן? מה כתוב? יעקב ישתם. שלם, תם, שלמות. הוא שיתברר ויתאמת. שאדם יברר כמה זמן שיקח. 5, 20. ברור. מה זה ברור? ברור פירושו הוצאת הטוב מן הרע. שומעים? או יכול להיות הוצאת הרע מן הטוב. העיקר שמבדילים בין הרע לטוב, כן? שהם לא יהיו מעורבים כסלט. שיתברר ויתאמת. אחרי הבירור שבירר האדם כמה שרק אפשר, הוא הגיע למסקנה שעכשיו זה אמיתי. זה יתאמת אצלו. מה? שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. שומעים? מה החובה שלו? מה הוא חייב בחיים האלה? לזה שברא אותו. מה חובתו בעולמו? למה כתוב בעולמו ולא כתוב בעולם? כל מילה פה מדודה, זה לא איזה עכשיו אחד שהיה לו מצב רוח, אז הוא כתב ככה, מחר היה כותב אחרת, לא. הכל כאן על חוט השערה. למה כתוב בעולמו? ניתן לכם רמז, אדם שמת, מה כתוב עליו בלוחות מודעות? הלך לעולמו. למה לא כתוב? נפטר או מת. מה זה הלך לעולמו? מה זה עכשיו? כל אדם יש לו עולם משלו? מה זה הלך לעולמו? יכתבו, הלך לעולם הבא. למה הלך לעולמו? אכן כך הם הדברים. כל אדם הולך לעולם משל עצמו, לפי המדרגה שלו. לפי מה שעשית בחיים האלה, לשם שולחים אותך. מי שאכל בערב שבת, יאכל בשבת. מי שחי בלי תורה, איך יכול להיות להגיע למקום טוב? הרי זה נגד מה שהתורה אומרת. התורה אומרת, אם תלכו בחוקותיי, כל הדברים הטובים מגיעים. ואם לא, כל הרע מגיע. ואם תעמדו בניסיון, אני משלם לכם שכר. ואם תיכשלו בניסיון, אני מעניש אתכם. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. בחירה. אפשר לבחור במוות, אפשר לבחור ברע. מה חובתו בעולמו? כל אדם יש לו ייחוד בחיים שלו. תפילין כולם צריכים להניח. שבת כולם צריכים לשמור. צדקה כולם צריכים לתת. אבל כל אדם יש לו ייחוד בחיים. יש אדם דרשן. השני לא יודע לדרוש. הוא לא יכול לדרוש. מיליון שנה הוא יתאמן, הוא לא יהיה דרשן. זה לא, אין לו קריזמה, אין לו חריפות מחשבה, הוא לא יודע לקשר דברים. הוא יכול להיות שהוא למדן גדול, הוא יודע לכתוב ספרים. הוא יודע הרבה חוכמה, יש לו זיכרון, הוא יודע דברים, אבל הוא לא יכול לדרוש את זה. זה לא האיכות שלו בחיים. יש אדם יכול להיות שוחט, יש אדם בלבד מיליון דולר לא ישחט פרה. ראיתם פעם מה קורה ששוחטים פרה? נהר של דם מתפרץ. נהר. כאילו שפכת איזה גלון, קונטיינר ענק של דם. מזעזע רק לחשוב על זה. אפילו להיות מועל, שזה יחסית ניתוח קל, כן? יש אדם שזה הייעוד שלו, יש אדם שלא יכול להתעסק בזה. כל אדם והייעוד שלו בחיים. לכן, מה חובתו בעולמו? ולמה צריך שישים מבטו? על מה הוא צריך להתרכז? הוא מגמתו. כיוון, לאיזה כיוון אתה הולך? בכל הוא אשר עמל כל ימי חייו. יש הרבה אנשים עובדים קשה, הורגים את עצמם. בסוף שהם יגיעו לשמיים, יראו שהכל הם תחנו מים. הכל עבודה סתם, הכל סתם הלך לפח. 70 שנה של עמל, הוא מגיע לשמיים, אומרים לו, חביבי, מצטערים לאכזב אותך. אין לך הרבה הישגים. מה, הרגתי את עצמי 16 שעות ביום, מה אין לי הישגים? מה לא עשיתי? לא התרכזת באיכות שלך, בדבר שעבורו נבראת. והנה מה שאורנו חכמנו, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם. של מה ברור אותך? להגיע למדרגה שתרגיש עונג מהקדוש ברוך הוא כל רגע. ואיך אפשר להתענג על השם? לא על ידי אכילת סטייקים. לא על ידי משחק כדורגל. לא על ידי ויקיישן. אי אפשר להתענג על השם ככה. וליהנות מזיו השכינה. שומעים? וזהו התענוג האמיתי. והעידון הגדול. אי אפשר לדמיין איזה כיף. רק מי שיזכה להגיע לזה. אני מכיר כמה כאלה בעולם שהגיעו למדרגה הזאת. מכל העידונים שיכולים להימצא, לא תמצא עונג יותר גדול מזה. שאדם מגיע למדרגה שהוא מתענג מהקדוש ברוך הוא. בעולם הזה כבר, כבר לא מדבר על העולם הבא, בעולם הזה. אבל באמת מקום העידון הזה הוא בעולם הבא. עיקר העידון הזה שמבטיחים זה בעולם הנצח. כי הוא הנברא בהכנה מצטרכת לדבר הזה. פה אתה עסוק בלהתכונן לקראת העונג הנצחי הזה. איך מתכוננים אליו? כל מה שאמרו זיכרונם לברכה, העולם הזה דומה לפרוסדור לעולם הבא, hallway. מביא אותך אל העולם, כן? יש כזה מסדרון שמביא אותך לאן שצריכים להגיע. שמה אדם ירווה מהטוב. איך אומרים? אדם שצמא אז הוא רווה, שהוא שותה הרבה. לא אומרים סווה, אומרים מרווה, כן? רווה שם בטוב אשר קנה לו על ידי אמצעים האלה. בעולם הזה אפשר להגיע להשגות גדולות. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. וזה מה שדוד המלך כתב, שומעים? ואני קרבת אלוקים לי טוב. הטוב האמיתי זה שאני מרגיש שאני קרוב להשם. ועוד אמר דוד המלך, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. יש לי רק בקשה אחת ממך, הקדוש ברוך הוא, אומר דוד המלך. זה שהוא כבר מלך. זה שכבר יש לו הכל, כסף, כבוד, יופי, נשים. מה אתה עוד רוצה? הכל יש לו. מה הוא מבקש? אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי. שאני אזכה לשבת ללמוד תורה כל החיים שלי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. שאלתי פעם, הוא רצה להיות כל החיים שלו יושב ולומד תורה, לוותר על הארמון, על הסוסים, על הכל. בסדר. אחר כך הוא כותב לחזות בנועם השם. תורה, כן? דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. ככה כתוב. אז הוא רוצה ליהנות מהנועם של התורה. אבל למה כתוב בסוף לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו? מקודם אמרת שאתה רוצה לשבת בהיכל של השם כל ימי חייך. איך אתה כותב בסוף המשפט לבקר בהיכלו? אחד שגר שם הוא כבר לא מבקר, הוא גר שם. אם אתה נכנס לבית של ההורים שלך קוראים לך מבקר? אתה גר שם, מה זאת אומרת? אז מה הוא כותב? הוא לבקר בהיכלו
כמו אורח רוצה להגיד.
בדיוק, יפה מאוד. להיות שם כל רגע בחיי, אבל להרגיש כאילו הרגע באתי. את ההתרגשות הראשונית. איך אומרים שאדם מבקר, הוא רואה מקום חדש? הוא מתפעל. כל מקום חדש שאדם בא, הוא מתפעל בכמה דקות ראשונות. תדעו לכם עוד דבר. כמה שאדם יותר מקושר לחיי הבלוף, הוא יותר מדי מתפעל משטויות. מהעולם הזה, מבניינים, מארכיטקטורה, מתמונות, מכל מיני, מספורט, מדברים כאלו. זה מראה שהאדם הזה הוא רקני מבחינה רוחנית. שנכנסת רוחניות באדם, כל הדברים האלה שמניתי כבר לא משחקים תפקיד אצלו. אין לו משיכה לזה. אין היצר הרע נכנס אלא באדם הפנוי מן החוכמה. שומעים? במי נכנס כל התאוות והשטויות? אדם שהראש שלו ריק מתוכן. אתה מזיז את הראש שלו, אתה שומע משהו בפנים זז. אין כלום. שומעים? שליבו פנוי מן החוכמה. ליבו פנוי מן החוכמה. לפני שנסיים, עוד עניין אחד ונסיים להיום, ואם יש לכם קצת שאלות בנושא הזה. הרב יוסף חגיז היה חי בארץ בזמן הטורקים, לפני 100 שנה. היה לו פרדס, ובאמצע הפרדס הייתה באר, והבאר הזאת הייתה יבשה ממים. והטורקים גזרו גזרה שאסור לאף אחד לאחסן פחים של דלק, שמן. שומעים? אויל. אסור. למה? יש מחסור באויל. לא היה מספיק אויל בעולם, דלק, נפט. ואמרו שמי שיתפסו אותו שיש לו יותר מחבית אחת נפט בבית שלו, יכולים להוציא אותו להורג, עד כדי כך. כדי שאף אחד לא יעיז. מה עשה יוסף חגיז? הוא ידע שמחירי הנפט יעלו חזק מאוד באותו זמן, מדברים בערך לפני 100 שנה שהטורקים שלטו בארץ. לקח את כל הכסף שלו וקנה חביות של נפט, והכסן אותם בתוך הבאר, למטה, יורדים בבאר אצלו בפרדס, באמצע הפרדס, וכיסה אותם למטה עם איזה ברזנט, הוא כיסה אותם ככה, ומלמעלה, במילה שמסתכלים למטה, יש חושך, לא רואים. זה עמוק, באר. אמר, אני אתאשר, אני אלך ללמד תורה, וככה, איך אומרים, הכסף שלי ישלש את עצמו. יום אחד, לרוע מזלו, מגיעים הטורקים לפרדס. באו לגנוב תפוזים. עכשיו, היה לו שם שומר, עדל, ערבי. העדל הזה הוא השומר, הוא כל השבוע שם עובד. משגיח על הפרדס. הוא בישיבה, רב יוסף חגיז, והעדל הזה שומר. פתאום מגיעים האבדלות הטורקים לשם. לוקחים קצת תפוזים, אוכלים, בינתיים עם הסוסים, הם רוצים ככה לחצות את הפרדס לרוחבו, פתאום הם רואים באר. חשבו אולי יש מים. אמרו, חכה, עצרו, בואו ניקח קצת מים מפה. באים, מסתכלים בפנים, פתאום ככה קרן שמש הרביצה בפנים, רואים שיש בפנים דברים. אומר לו המפקד לחייל, כך עם החבל הזה, תרד למטה, תגיד מה יש שם. הוא משתלשל כלפי מטה, מגיע למטה, מה הוא רואה? הוא מריץ, מוציא את הכיסוי, מהחביות שמן, אויל, דלק. לא, לא האמינו למראה עיניהם. מהר הוא עולה למעלה, קוראים לערבי, מה זה פה? של מי הפרדס הזה? אומר לו של הרב, הרב חגיז. איפה הוא? הוא בבית שלו. לך מהר תקרא לו. אומר להם הערבי, אין סיכוי שהוא יבוא היום שבת. אני שומר פה. אומרים לו, אין סיכוי. אם הוא לא מגיע יחד איתך חזרה עכשיו, כבר תדע שזה היום האחרון שלו היום. אנחנו נתלה אותו. תגיד לו מהר שיבוא. מהר הערבי לקח את הסוס, למרות שהבעל הבית היהודי שלו אמר לו, לעולם אל תרכב על הסוס בשבת. זה סוס שלי, אסור להעסיק אותו בשבת. הוא הבין שזה פיקוח נפש, הוא דוהר, 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 מגיע לבית שלו. פתאום חשכו עיניו, הרב מסתכל באמצע סעודת שבת בבוקר, הוא רואה עדל הזה מופיע לו בחלון עם הסוס. הוא אומר לו, כבוד הרב, אל תשאל מה קרה, הטורקים באו לפרדס וגילו את החביות שם. מהר תבוא איתי על הסוס, הם מחכים, רוצים, עוד עצבנים. אומר לו, מה, השתגעת? אתה לא יודע ששבת היום? אומר לו, אבל מה, יארגו אותי ואותך ביחד, אני חייב הייתי לבוא, מה? אומר לו, טוב, תגיד להם שאני אבוא אליהם מחר לתחנה. היום אני לא בא. אומר לו, מתחנן אליו הערבי, בבקשה, אני פוחד לחזור לבד. אומר לו, לך, תחזור אתה אליהם ותגיד להם שאני היום שבת, אני לא זז מפה. חוזר הערבי. הטורקי, איך אומרים, העיניים שלו יצאו מהמקום מרוב זעם. אומר, אוקיי, שיבוא מחר, אנחנו כבר נראה מה יהיה איתו עד מחר. למחרת, אמר את התפילה, הוא הולך לתחנה שלהם. נכנס שם על המקום, איך שראו אותה רב מגיע, ישר ידעו מי זה. אומרים לו, וואו, חיכינו לך כמעט יום שלם. מהר הכניסו אותו למפקד. יושב שם איזה אבדאללה, אחד מוסלמי טורקי, אתם יודעים, היה להם ספמים כאלה. יושב שם, אומר לו, סוף סוף הועלת בטובך להגיע, אה? אמר לו, סליחה אדוני, אני יהודי ואתמול היה שבת. אומר לו, את מי זה מעניין אתה חושב? אני המפקד פה במדינה, אני אחראי פה על כל הארץ, ואני קראתי לך לבוא ולא באת. אתה יודע מה ההשלכות של זה, כן? אומר לו הרב, כבודו, תן לי רגע להגיד רק משפט אחד. לפני שאתה חורץ את גורלי. אומר לו, כן. אומר לו, תראה, תחשוב רגע, הוא מראה לו איזה חייל שעומד בדלת. אומר לו, תחשוב שאתה אמרת לי לעשות משהו, והחייל הזה אמר לי הפוך לעשות. ואני הייתי שומע בכל החייל. מה היית חושב? אומר לו, זה היה הסוף שלך. אם היית, אני אמרת לך לעשות, והחייל אמר לך הפוך ושמעת בקולו? אומר לו, זה בדיוק מה שקרה איתך. אתה אמרת לי לבוא עם הסוס בשבת, ואללה, ריבונו של עולם, אמר לי שאסור לי לבוא עם הסוס בשבת. למי אני אשמע? הרי אתה ואני יודעים שהוא הבוס, לא? ידע שהם המוסלמים מאמינים בזה. מה זה לא? טוב שלא נפל באיזה סיני, היה אוכל את הנחש. אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא לא עשה את אדם וחווה סינים? שלא יאכלו את הנחש, יהרסו את הסיפור. כל הסיפור השתנה על ההתחלה. הקדוש ברוך הוא רצה שהנחש יבוא לפתות אותם, תפסו ממנו, עשו אותו על האש.
סושי.
סושי, סושי. סושי טורקי. בקיצור, אומר לו אבדאללה, קיוויתי שתגיד לי את זה. אומר לו, אבל בכל זאת, בסדר, זה שלא באת בשבת, אני יודע שאללה ציווה אתכם לשמור שבת. אבל מה תגיד לי על זה שאנחנו עשינו גזירה שאסור להחזיק חביות, שיש מחסור, ואתה מחזיק 100 חביות נפט אצלך בבאר? מה על זה תגיד לי? אומר לו, כבוד המפקד, אני לא אדם רגיל, אני הרב של כל הקהילה. אני, כל החביות האלה זה בשביל הקהילה שלי, לעניים. זה כל מי שאין לו כסף לנפט, קופה בבית, בא לוקח ממני נפט בחינם. זה לא בשבילי, זה הכל במתנה לך לעניים, זה לא למסחר. אתם אסרתם שיעשו מסחר. אני מחלק את זה בחינם, למי שאין. כל אלה שהיה שם היו צריכים השבוע ללכת חבית לכל בית של עני. הוא ראה שהרב הזה עושה עליו רושם טוב, אומר לו, אוקיי, בסדר, לך. עכשיו הוא הגיע לפרדס, הוא אמר, ריבונו של עולם, אף על פי שהשקר שאמרתי זה בשביל להציל את החיים שלי, שקר לשם שלום, כיוון שיצא מפי שהחביות האלה זה לעניים, אני מחלק את כל החביות, כל הרכוש שלי, כל החסכונות שלי לעניים. מהר הודיעו בעיר, כל מי שאין לו כסף לנפט, שמהר ילך לרב יוסף לקבל חבית. צ'יק צ'ק הגיעו כל העניים, כל אחד לקח חבית, זה היה הון תועפות אז. וככה הוא נשאר בלי כלום. לקיים את מה שיצא לו מהפה. שומעים? סיפרתי פעם סיפור, הרב יעקב קמינצקי שהיה בן 18 ברוסיה, הוא בא להתארח בבית של איזה משפחה, האישה הגישה דג, איכשהו טעם מהדג כמעט עקי. אז מה עשה? ירק את מה שאכל והחביא את זה. פתאום האישה יוצאת מהמטבח, אומרת לו, ינקלה, אתה לא אוכל מהדג שלי? אז הוא אמר לה, אני מצטער, אני לא אוכל דגים. בכלל, אני לא אוכל אף פעם דגים. אז בסדר. בגלל זה, כל החיים שלו הוא לא נגע בדג, מאותו יום. עד שהרב שלי פעם במונסי ראה, הוא היה תלמיד שלו, הוא רואה שמגישים לו דגים בסעודת שבת בישיבה, והוא לא נוגע. אומר לו, כבוד הרב, האוכל דג ביום דג ניצול מדג. האוכל דג ביום דג, מה זה דג? יום השביעי, דג זה 4, ג' זה 3, זה 7 ביחד. ניצול מדג זה דין גיהנום, ראשי תיבות דג. האוכל דג ביום דג ניצול מדג. למה כבודו לא אוכל דג אפילו קצת? נגיסה אפילו מהדג, רק כדי ככה אומרים לקיים את מצוות הדג בשבת. אומר לו, ספר לו את הסיפור הזה שהיה, והוא אומר, מאז לא נכנס דג לפי עד היום, כבר 60 שנה. למה? שלא יהיה שקר יצא לי מהפה. שומעים? זה מה שכתוב, מדבר שקר תרחק. והיום כל אחד משקר בלי הפסקה כל 10 דקות, כל 5 דקות. איפה היית? סתם אני פה בחנות. יש איזה אחד, אתם יודעים, אוי לנו מיום הדין כתוב. כתוב, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. שומעים? יש איזה אחד, הוא מגיע הביתה, שמעתם בטח את הסיפור הזה, אבל שווה לשמוע אותו שוב. הוא עולה למעלה להתקלח, כבר מוריד את הבגדים, עומד להיכנס למקלחת בחדר שינה שלו, הטלפון צלצל. אשתו, מותקה, כן. עשה לי טובה. השארתי את המרק למטה על האש ואני פוחדת שהכל יגלוש. לך תחבא בבקשה את הגז למטה. לא יכולת להגיד לי את זה קודם? מה אני אעשה? אני רק עכשיו נזכרתי. תעשה טובה, תחבא את זה, אם לא זה הכל יגלוש על הרצפה. בסדר, הוא אומר. עכשיו הוא חושב, הוא אומר, תראה, אני אירום כבר. אני לבד בבית. מה, אני עכשיו אתלבש מחדש, ירד למטה? יאללה, אני ארוץ צ'יק צ'ק זריז, יכבה את הגז וירוץ חזרה למעלה, מי רואה? שכח שכתוב עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. כבודו מלא עולם, שומעים? אז הוא רץ, רץ, רץ במדרגות, איכשהו בא להסתובב לסלון כדי ללכת למטבח, פש, נדלק האור, 300 איש, סופרייז! 300 איש, בלוני, happy birthday! עושה ככה, וואה, איזה בושות, אין לו מימינו, משמאלו. ככה אדם ירגיש שמגיע לשמיים, אין איפה להתחבות. בושה גדולה. בושה גדולה, זה לא צחוק, מה אתם חושבים, זה צחוק? אדם מגיע לשמיים, איך שהוא רואה את הדבר הראשון שהוא עשה לא בסדר, הוא כבר מבין מה מחכה לו. הוא, איך אומרים, הלב שלו מתכווץ לרסיסים. מרוב הבושה, מה הולך עכשיו להיות פה? אתם יודעים מה זה, כן? זה רגע שכבר עלו עליך, ואתה יודע, החקירה התחילה, אתה כבר יודע מה עומד להיות. פה כבר הכל גלוי וידוע, זהו, אין את מי לשקר, אין את מי לבלף, אין את מי לשחד. כי לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, הקדוש ברוך הוא, כן? לא פשוט. לא פשוט, רבותיי, לא פשוט. בכלל, כל העניין הזה, מי שיש לו בעולם הזה בושה, יש לו סיכוי להיות צדיק. מי שלא מתבייש, אין לו סיכוי להיות צדיק. הבושה היא מכניסה את האדם לדרך האמת. למה קוראים לבגדים לבוש? כי זה מונע מהאדם בושה. לא בוש, לבוש. לא בוש. שלובשים, אדם שהוא ערום, הוא מתבייש. אבל היום כבר כולם ערומים ואף אחד לא מתבייש. היום רבים, מי יהיה יותר ערום? מראה לך שאנשים איבדו צלם אנוש. צלם אנוש איבדו. ממש כמו בעלי חיים. ברגע שאדם נהיה בעל חיים, אז הוא לא בוש להיות ערום. אתם ראיתם פעם בעל חיים שהוא בוש, הוא מתבייש שהוא ערום? שרואים את האיברים שלו ברחוב? הוא לא מתבייש, כי הוא לא יודע מה זה בושה. אין אצל בעלי חיים בושה, כי הם לא רוחנים, אין להם נשמה. רק מי שיש לו נשמה, יש לו בושה. שומעים? יש עוד עניין שנקרא נושא בעול עם חברו. מה זה נושא בעול עם חברו? שהחבר שלך סובל, אל תלך לרקוד. שבאו העולים מגרמניה באוניות פה לנמל ניו יורק, בסיפורט, ליד פסל החירות בניו יורק. סיפר פעם איזה דרשן שמתחת לפסל החירות יש מאות אם לא אלפי זוגות תפילין בתוך המים. איך הגיעו אלפי זוגות תפילין בקרקעית הנהר שם ליד פסל החירות? שהגיעו המאגרים ניצולי השואה מגרמניה ועמדו כאן בנמל הקרובים שלהם, אחד אמר להם, חבל שלא באתם לפני שבוע, היה בר מצווה של מוישי במלון פלאזה, איזה פאר, איזה בר מצווה הפסדתם. הם היו כבר מיואשים מהחיים, אתם יודעים, כל אחד זה שארית של איזה משפחה, זה ניצול מפה, זה כל המשפחה שלו מתים. מיואשים מהחיים, כמו דחלילים, מחלות, בעיות, ייאוש. פתאום מה הם שומעים? הבני דודים שלהם לפני שבוע רקדו ואכלו סושי. עוד לא היה סושי אז. אכלו כמו חזירים. האחים שלהם מתים באושוויץ והם רוקדים בפלאזה. שומעים? זה נקרא נושא בעול עם חברו. חבר שלך מתמוטט ואתה רוקד. אשתי סיפרה לי, היא אוהבת לקרוא הרבה סיפורים על השואה. לוקחת ספרים מהספרייה ונכנסת לעומק הדברים. אז היא סיפרה לי, מח שימו היטלר, שהעוזר של היטלר כתב עליו ספר. ומה כתוב שם בספר? דברים מאוד מפתיעים. שיחות שהיו לו איתו, מה הוא היה אומר לו? הוא אמר לו, אנחנו התפקיד שלנו לחנך את היהודים, היהודים הם ממציאים דברים רוחניים. שומעים? הוא ידע שהיהודים זה עם רוחני. כל מיני דברים מאוד מעניינים. אבל אחד הדברים שהכי הרבה זיזהו אותי, שהוא היה הולך לרופא, או רופא שיניים, או רופא שעשו לו ניתוח באוזן, הרופא עמד לתת לו זריקת הרדמה, הוא אמר, אל תיתן לי זריקת הרדמה. תעשה לי את הניתוח ככה, בלי הרדמה, ותוציא לי שן או טיפול שורש, בלי הרדמה. אומר לו הרופא, למה? והעוזר שלו עומד שם, של המפלצת הכי גדולה בכדור הארץ. אומר לו, למה אתה לא רוצה הרדמה? אומר לו, החיילים שלי נלחמים בחזית, סובלים עכשיו בקור, בשלגים, ואני אקבל הרדמה? אני חייב גם כן לסבול כמותם. שומעים? תראה מה זה. מפלצת, בלי תורה. חיילים שלא סובלים שם, הוא רוצה עכשיו לסבול. למה? לא יכול להיות שעכשיו אני אתענג וירדימו אותי ואני לא ארגיש כאבים בזמן שכל החיילים שלי עכשיו נלחמים. מטורף, מטורף, אבל אפילו ממפלצת כזאת אפשר ללמוד משהו. אמרתי פעם שפוצצו את הראש של שייח יסין, נמח שימו וזכרו, זכותו תגן עליו. אז הטיל בא ופיצץ לו את הראש. תחשבו מה זה, עכשיו בן אדם יושב על כיסא גלגלים, הוא ככה עם הכיסא, הטיל בום, מעיף לו את הראש למיליון מטר. אז כולם שמחו, סוף סוף המחבל השני אחרי ערפאת, גמרו אותו, כן? התפטרנו מאוד אחד. אבל אף אחד לא שם לב שהרגו אותו מתי? 5 בבוקר. הוא יצא מהמסגד ב5 אחרי שגמר תפילת שחרית. שומעים? התפלל תפילת שחרית, הם מתפללים כמה דקות, כמה פעמים ביום, כן? תפילות קצרות. 5 דקות, 5 פעמים ביום. אז איך שהוא יצא מהתפילה, פוצצו לו את הראש. למה הקדוש ברוך הוא גרם שהוא ימות בכזו סיטואציה כדי להעיר אותנו? אנחנו התעוררנו מזה שהרגו עוד מחבל בטיפשותנו הרבה, כאילו שחסר להם עוד מיליון במקומו. איך שהרקת אותו נולדו עוד 700 אלף מחבלים באותו יום בעולם. מה עזרת שהרקת 1 או 2 או 100? הם נולדים כמו ג'וקים, המחבלים האלה, אסוני ישראל, בלי סוף. אין להם סוף. אז מה אתה שמח שהרגו איזה 10 או 5 מהם? זה סתם טיפשות. זה כמו שעכשיו יש לך איזה שונא, ואתה אדם קנאי, ואתה מקנא בו שהוא מצליח וגורף מיליארדים, ושמעת שהוא הפסיד $5. אתה עושה מסיבה? איך שהוא הפסיד 5, הוא הרוויח $200,000 באותו יום. $5 איבד ברחוב, ביג דיל. מה היו צריכים להתפעל? זה לא מה שהשם רצה, שנשמח בגלל שהרגו עוד איזה טרוריסט. שנתעורר לחיים, חביבי, תראה את המחבל הרוצח ילדים ממח שימו וזכרו, ב5 בבוקר גמר להתפלל אליי. שומעים? מתי אתה קם בבוקר? מתי אתה מתפלל? איפה אתה מתפלל? איך אתה מתפלל? מה אתה מבקש בתפילה? שומעים? זה המסר פה, אחרת מה? של מה כל החדשות 5 בבוקר? אם זה לא היה חשוב, הורגים אותו ב12 בצהריים, מה? 6 בערב, 5 בבוקר, בום, שכל אחד יתעורר ויגיד, חביבי, הוא כבר ב5 גמר להתפלל ואני ב5 רק מתחיל להתהפך במיטה. אתם יודעים מה זה היצר הרע? אדם פותח את העיניים, מה היצר הרע אומר לו? איציק, עוד 5 דקות, כבר תכנתו את השעונים, סנוז. 5 דקות, מה אתה שם את זה? על מי אתה עובד? הרי אתה יודע ש50 פעם תעשה ככה. פחות תישן כמו בן אדם. כל 5 דקות מפריעים לך לישון. מה היצר הרע אומר לך? עוד דקה. עוד דקה. כאילו שבעוד 5 דקות לא תהיה אותה הרגשה. מה שעכשיו אתה סובל לצאת בחורף ממיטה וקר בחוץ, זה בדיוק מה שתרגיש עוד 5 דקות. מתי שתקום ככה תרגיש? תישן 12 שעות גם כן תרגיש ככה. זה יצר הרע. לכן כתוב, הלכה ראשונה בשולחן ארוך, התגבר כארי לעבודת הבורא. קפוץ מהמיטה כמו אריה, לא מכה, צריך לשבת במתינות, זה לא טוב שאדם הולך ברגע אחד לראש, לא טוב. יתיישב כמה שניות על המיטה, 10-20 שניות, ואז יקום, צ'יק צ'ק נטילת ידיים, ומתחיל את היום. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.